אז מה סיכמנו? לשמוח זה דבר טוב או לא טוב? לשמוח זה דבר מעולה. אומר שלמה המלך בספר קהלת פרק ב', לשחוק, פסוק ב', פרק ב', פסוק ב', לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זה עושה? פירושו של דבר, שחוק, צחוק, שמחה, זה הוללות, ליצנות. יש כאן ביקורת. ולשמחה, מה זה עושה? מה אתה שמח? תוריד את החיוך מהפנים, תפסיק עם החיוכים האלה. מה זה השמחה הזאת? טוב, צריך להבין את זה, נכון? שלמה המלך, חכם מכל אדם. ננסה לדבר על זה, גם על זה, בעזרת השם. יש מילה אחת, מילה אחת בבעל שם טוב, שעליה רצינו לדבר היום. מילה אחת. בספר בעל שם טוב על התורה, זה הספר הזה פה שלפניכם, בספר בעל שם טוב על התורה, יש כמה מהדורות, שתי מהדורות חדשות. יש מהדורה ישנה ושתי מהדורות חדשות. אז זאת אחת מהחדשות, עמוד ר' ט' ו'. מובא כאן בעניין ענווה. אדם צריך להיות בענווה, בענווה נכונה ולא בענווה פסולה. אחר כך אומר, ובאמת אחר כל אלה הזריזות והשמירות, אדם צריך לשמור על עצמו שיהיה בענווה אמיתית ולא בגאווה, מצד שני גם שלא ירד על עצמו, שלא ילקה את עצמו, שהענווה שלו לא תגרום לו להיות נבך, שלא תעצור אותו מחדוות יצירה, מהשמחת חיים שלו. המדבר פה על הדקויות, שאדם צריך להיות עם תשומת לב מה עובר עליו ומה התכנונים של היצר, ולא מתי שהיצר רוצה אומר לו תיכנס לגאווה. ובמקרים שהוא צריך להיות בגאווה, הכוונה גאווה נכונה, כן, אני יהודי, יש לי נשמה יהודית, נשמה שמסוגלת להרבה, להשפיע בכל העולמות, חשוב מאוד בעיני השם יתברך כל מילה שאני מוציא מהפה, כל מחשבה שלי, כל תנועה שלי. אדרבה, תחזיק מעצמך בתור בן מלך. ודווקא פה היצר בא ואומר לך, מה אתה כלום, אתה לא שווה כלום, תוריד את החיוך מהפנים, רוצה לדכא אותך. הוא אומר לך, מה, ענווה, תהיה בענווה. אז הוא עושה אותך נבך, מדוכא, מרוב כביכול ענווה. אבל כשמישהו רק בא ויגיד לך איזה מילה, כבר אתה מתפוצץ, כבר היצר אומר לך, מה אתה פרייר, למה אתה שותק לו? תחזיר לו, לפחות שידע מה אתה חושב עליו. נו, אז איפה נעלמה הענווה שרק לפני 5 דקות אמרת לי להיות בענווה כשהייתי בתפילה? אמרת לי, באת ואמרת לי, נו, מה כבר התפילה שלך שווה? אתה הרי יודע טוב מאוד מה המצב שלך. אתה יודע שאתה, כל עבודת השם שלך לא שווה כלום, אז עכשיו אתה בא להתפלל, מה אתה צבוע? זה גאווה. גאווה, אתה בא ומתפלל בדבקות ועוד מוריד דמעות. תעסק עם המשחקים האלה, עם המלאכותיות הזאת. ככה יצר בא ואומר. תפסיק להשתולל בתפילה עם כל הכוונה, כל עצמותי תאמרנה. מי אתה בכלל? 5 דקות אחרי זה מישהו זורק לך איזה מילה, או התיישב לך במקום, כבר אתה מתפוצץ. איפה נעלמה הענווה? אם אני באמת שום דבר, אז מה אכפת לי? אז שיגיד מה שיגיד. בטח מה, אני הרבה יותר גרוע ממה שהוא חושב. מי אני בכלל? נו, אז תמשיך עם הענווה שלך. אבל לא, רואים שהיצר משחק איתך. היצר עושה איתך מה שהוא רוצה, כמו בשלט רחוק. לוחץ לפה, אתה הולך לשם. לוחץ לפה, אתה הולך לשם. הוא רץ. איפה שאתה הולך, הוא רץ. איפה שהיצר אומר לך ללכת, ישר אתה הולך בעקבותיו. איפה שרק יגיד לך. בכל אופן, פה, לא נקרא פה את כל הדברים פה שלפני, רק את המשפטים האחרונים פה. ובאמת, אחר כל אלה הזריזות והשמירות, הערנות הפנימית הזאת, אם הוא באמת, אם האדם הוא אמיתי, יהיה ליבו נכנע ושפל כעין, שעדיין לא יצא לפני קונו. פרושו של דבר, עדיין לא יצאתי ידי חובתי לפני השם יתברך, תהיה בהכנעה, תהיה בשפלות, כעין, כאילו, כעין עם א', כאילו אתה לא נמצא בכלל. ענווה גמורה, ביטול גמור, ויהיה אוהב ישראל. זה המבחן. זה המבחן הגדול. אם אתה בענווה אמיתית, או שאתה בענווה מדומיינת, ענווה פסולה. בענווה פסולה שגורמת לך דיכוי, אתה תראה שאתה לא מסוגל לאהוב אף אחד, כי אתה לא אוהב את עצמך. ואהבת לרעך כמוך, אם יש לך כמוך, אז אתה יכול גם ואהבת לרעך. אם אתה לא אוהב את עצמך, איך תאהב את השני? אז זה המבחן. אם אתה אוהב ישראל, אתה מסוגל לחייך לזולת, אתה תהיה מסוגל גם לחייך לעצמך. תבדוק. תבדוק את עצמך בכל ההקשרים בחיים. האם אתה באמת אוהב ישראל? סימן שהענווה שלך יש סיכוי שהיא במקום. אם אתה לא אוהב ישראל, אז תדע לך שאתה בשיא הגאווה. בשיא הגאווה. ואם יחרופה הוא אדם, כן, מה פירוש גאווה? גאווה פירוש של דבר שאני במרכז העולם. אני מרכז העולם. וכולם צריכים לרצות אותי, וכולם צריכים לשמח אותי, וכולם צריכים לתת לי תשומת לב. ומה אכפת לי מהשני? מה אכפת לי מהשני? הוא פה בשביל לשרת אותי, לא הפוך. אז מה אכפת? למה שאני אשקיע בשביל השני? למה שאני אעזור לשני? למה שאני אתרום מהזמן שלי בשביל השני? יש לי פה את הנוחות שלי, את הפרטיות שלי. זה גאווה. ענווה אמיתית, שאתה הולך לקראת השני, משקיע בשני. ואם יחרפה הוא אדם, מה נעשה? אם מישהו באמת מלגלג עליך, פוגע בך, מדבר עליך מאחורי הגב, ואם יחרפה הוא אדם, יחזיק לו טובה. אומר לנו הבעל שם טוב, עד רבה, תכיר לו טובה, תחזיק לו טובה. ואהבה בליבו, לך תאהב את השני אחרי שהוא פגע בך. תאהב אותו. למה? איזה מחשבה אני יכול לשתול לעצמי בראש שתעזור לי לאהוב את מי שפגע בי? לקח לי כסף, לקח לי כסף, נוכל. ואם יחרפה הוא אדם, יחזיק לו טובה ואהבה בליבו. איזה מחשבה אני יכול ללכת שתעזור לי בעניין הזה? אומר פה הבעל שם טוב, זה האיש הצילנו מדינה של גיהנום ומבושה וכיסופה בעולם האמת. בן אדם הזה אני חייב לו טובה עצומה. כתוב שלקבל בזיון זה הייסורים הכי נפלאים. למה? מצד אחד העוצמה של זה גדולה מאוד, הוא פשוט רצח אותי, הלבין את פניי ברבים, או סתם ככה פגע בי, העליב אותי, רצח אותי, ואני מקבל את זה בשמחה, ואני לא מתרחק מאמונה בהשם. זה מסירות נפש אמיתית. מה קורה במסירות נפש? רבי עקיבא מסר את נפשו, הורגים אותו, הורגים אותו, והוא הולך בשמחה גדולה, כמו שהיה בשואה, קבוצות שלמות של אברכים הלכו בשירה אדירה, שמחה גדולה. עכשיו אנחנו הולכים לקיים בידך הפקיד רוחי, לא בשינה, ואתה יודע שעוד כמה שעות אתה תקום. זהו, סף הדרך. אני מוכן, אני מוכן. בידך הפקיד רוחי, הולכים ושרים בקולי קולות. זה לא צחוק, אנחנו פה מדברים במסגן. זה לא צחוק, הם רואים את הקבוצה שלפניהם, מכניסים אותם תאי הגזים, מוציאים אותם, רואים אותם, מתו, זהו. זה בחוש, זה לא תיאוריה. הם יודעים, יש להם משהו כמו 3 דקות לחיות, זהו. אז יש מסירות נפש כזאת, שכתוב, הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. המדרגה הגבוהה ביותר זה אחד שמוסר את נפשו בפועל למען כבודו של השם יתברך. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך. בכל נפשך. אפילו נוטל את נפשך, אתה אוהב אותו. אז הנה יש לנו כאן, עכשיו הבא, אומר האריזל, מגלה לנו על פי קבלה, שאחד שמוסר את נפשו על קידוש השם, זוכה לעלות כל כך גבוה, מקבל ממש מתנות רוחניות יקרות מאוד, יותר מעבודה של הרבה שנים של אדם ירא שמיים שיתאמץ הרבה מאוד, יבוא אחד פשוט ימסור את נפשו בכוונה תחילה במודע על קידוש השם בשמחה גדולה בלי חצי אחוז של התמרמרות, הוא זוכה למתנות שאחד אחר ב-40 שנה של עבודה מאומצת לא יזכה. פשוט לכן צריך לדעת להתייחס בצורה נכונה. אנשים חילונים שהולכים לצבא, חיילים נהרגים, זה לא דבר פשוט בכלל. אדם חילוני כזה שהולך במודע, הוא עכשיו יש לו בראש, הוא מגן על עם ישראל. זה לא משנה. נכון שיש פה בעייתיות, יש פה זה חלקי, זה. אפשר להגיד הרבה דברים, בן אדם לא שומר תורה ומצוות. אבל דבר אחד, אי אפשר לבוא בטענות בכלל. אין מחלוקת. הבן אדם לא חושב על הפרטיות שלו. הוא זורק את עצמו לעין השערה, רץ קדימה, מציל את החברים שלו. מי יכול להתווכח עם זה? מישהו יכול להתווכח איתו? יבוא הצדיק הכי גדול בעולם. מי יכול עליו? אני, מה אתה? אתה בא אליי בטענות? אתה ישבת במסגן, למדת תורה. יום ולילה מסרת את נפשך, אין מה להגיד, נכון, צדיק. אני נתתי את הכל. נתתי את הכל. פשוט רצתי, הסתערתי, כמעט התאבדו. ברור שמה הסיכויים שלך לצאת? עפים כדורים, מבול של כדורים, אתה רץ, בטוח שתיפגע. לא, אבל יש לי חבר פה שוכב פצוע, אני חייב לחלץ אותו. אתה רץ, בסדר, בן אדם מת, נהרג. מישהו יכול עליו? מי יכול עליו? איזה צדיק יכול עליו? מסרתי את כולי, כל כולי, לא נשאר לי כלום. הכל מסרתי. זהו. מגלה לנו הארי זה דבר עצום ונפלא מאוד, סוד עצום. איך נניח אחד, מסר את נפשו על קידוש השם, באו, גזרו עליו תליה. דוגמה. גזרו עליו תליה, נניח איזה דוגמה, באיזה מדינה, נניח יש, באו לתלות אותו, שמו לו את החבל ככה סביב הצוואר, החבל נקרע. ניצל, נשאר בחיים בנס, החבל נקרע. בא הקצין, אומר, טוב רבותיי, פה קרה משהו מיוחד, תשחררו אותו. עכשיו הבן אדם הזה, קרה לו נס, קיבל מתנה את החיים שלו בחזרה. מה יהיה איתו? איך נסתכל עליו? איך מסתכלים עליו בשמיים? הוא גם כזוכה לאותם מתנות, כמו אותם הרוגי מלכות, שמסרו את נפשם על קידוש השם? הרי הוא לא מת, לא נהרג בסוף. מה דינו? בשמיים. יפה, זאת התשובה. זה מה שקובע. אומר הארי זה סוד עצום. הבן אדם הזה שמוסר את נפשו על קידוש השם ובסופו של דבר מאיזושהי סיבה לא נהרג, זוכה לנשמה חדשה, מזוככת, נקייה לחלוטין. נולד מחדש. מחליפים את הנשמה. אחד שכועס, גם כן מחליפים את הנשמה. הוא מקבל נשמה מהסטרא אחרא. אחד שמוסר את נפשו על קידוש השם, נולד מחדש. אי אפשר לתאר במילים מה זה אומר. נקי. אחד בן 40, מוסר את נפשו על קידוש השם, לא נהרג בסוף, תינוק, חדש, מזוכח. אין, כלום, לא נשאר כלום, נמחלו לו כל העבירות שלו. צדיק, בגיל 120, אחרי עבודה מאומצת, בקושי יגיע לדבר כזה. להתנקות מעבירות בצורה מושלמת, זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אחד בא, עשה פעולה פשוטה, אומר, אני מוסר את כל מה שיש לי, גמרנו. לא נשאר כלום, שום רושם של עבירה. צדיק, פשוט צדיק, נקי, טהור. עכשיו בא אחד ומלבין את פניך ברבים, החברת והסמקת לחילופין כמו זיקית, הבן אדם הרג אותך, נכון? רצח. כמו שכתוב בפסוק על שמעון ולוי, כי באפם הרגו איש. מה זה כי באפם הרגו איש? מסברים גדולי המוסר, אפשר להרוג בן אדם בהקימת אף. אחד בא לספר בדיחה, כל החבר'ה שומעים, תשמעו, תשמעו, יש לי בדיחה, חבל הזמן, אתם טיפלו על הרצפה, הוא בא מספר את הבדיחה, קם איזה אחד, אומר, שמענו כבר, זה מכירים, זה לא חידשת כלום, זה שום, זה בכלל לא מצחיק. גמרנו, הרגת אותו, פשוט רצחת אותו. כי באפם הרגו איש. אתה יכול להרוג בן אדם בהקימת אף. עכשיו השאלה איך אתה מקבל את זה, זה העיקר מה שקובע. אחד שהולך למות על קידוש השם בשואה, באינקוויזיציה, בפיגועים, מה שלא יהיה, חייל במלחמה, בצבא, הולך בשמחה, הולך בראש מורם, יודע שיש לו בשביל מי להילחם, מוותר על הפרטיות שלו, ועוד יותר אם זה נניח חייל ירא שמיים, או אחד שנהרג על קידוש השם, ירא שמיים, עובד השם, מוסר את נפשו במודע מתוך כוונות עמוקות לשם שמיים, שכינה קדושה, קדוש ברוך הוא, מוסר את נפשי, קדוש ברוך הוא, כבוד שמיים, לא מוכן לעבור עבירה, לא מוכן לעבור עבירה כדי שלא יהיה חילול שם שמיים, אני מעדיף למות. אומרים לך, או שתעבור עבירה או שהורגים אותך, תהרגו אותי, לעבור עבירה אני לא עובר. אז זה ודאי עוד יותר גבוה, גם בהרוגי מלכות יש מדרגות. רבי עקיבא זה הטופ, זה השפיץ. אז כמובן זה תלוי, אחד שבאים להרוג אותו, אין לו ברירה, יהרגו אותו. אבל השאלה איך הוא עולה, יוכל להיות שהוא עכשיו יבכה, הוא יגיד איפה הקדוש ברוך הוא, מה זה, יתחיל לבוא חס וחלילה, חס ושלום בטענות. למה קיימתי תורה ומצוות עד היום? זה נקרא תוהה על הראשונות. מצטער, מתחרט על כל מה שהיה עד עכשיו. אחד בא לחזור בתשובה, מתחיל, מתקדם, מתקדם, פתאום קורה איזה אסון. מה, בשביל מה חזרתי בתשובה? מה היה שווה כל העסק? מה הרווחתי? עזוב, לא רוצה יותר. עוזב את הכל. זה נקרא תוהה על הראשונות, אין לך דבר יותר חמור מזה. אתה מאבד את הכל. לא רק שעכשיו אתה יורד, לא רק שעכשיו אתה נופל, לוקחים לך את כל השכר על כל מה שעשית עד עכשיו. חז"ל מאוד מחמירים בעניין הזה של תוהה על הראשונות. אתה מתחרט על מה שעשית, לוקחים לך את כל הזכויות, אפילו שעשית, בפועל עשית, איבדת את הכל. אפילו אם טיפול את הנפילה הכי גדולה, אבל לא תחשוב הרהורי כפירה כאלה, ספקות באמונה. אפילו נפלת אחרי שהתקדמת, עשית מצוות, למדת תורה, ואז פתאום באה נפילה דרסטית, לא נורא, לא נורא. מצוות שעשית, אף אחד לא יכול לקחת לך, זה עובדה בשטח. נפלתי עכשיו, נפלתי נפילה איומה, איומה, אבל מצוות שעשית נחשב לך, לימוד תורה שלמדת נחשב לך, אמונה שהאמנת נחשב לך. אלא אם כן זה מקרה כזה של תוהה על הראשונות. אני מתחרט על כל מה שעשיתי עד עכשיו. אתה מתחרט, אין בעיה, ניקח לך את הכל, לא נחשב לך כלום. אז בא אחד כזה, מוסר את נפשו על קידוש השם בשמחה, בראש מורה, מתוך אמונת ברזל, זה דבר גדול, זה מה שקובע. עכשיו נניח אחד מבזה אותך ברבים, לגלג עליך או דיבר עליך מאחורי הגב, לשון הרע, מה שלא יהיה, עכשיו השאלה הייתה איך אתה מתייחס לזה. תיזכר ברבי עקיבא, תיזכר באותם אברכים שהלכו לתאי הגזים, תראה איך הם הלכו, איך רבי עקיבא הלך. הוא שר בקולי קולות, שמע ישראל, הוא אומר לו טורנוסרופוס הרשע, אומר לו חייך, או שמחשף אתה או שמבעט בייסורים אתה. הוא רואה אותו ככה, הוא ממלמל לעצמו, מדבר עם עצמו, הולכים להרוג אותו, הוא מדבר עם עצמו, או שאתה מחשף או שאתה עכשיו חס וחלילה מקלל את האלוהים שלך. אומר לו רבי עקיבא, אל תדאג, לא זה ולא זה, אני בייחוד כזה עם השם יתברך, דבק כזה שאתה בכלל לא יכול להבין. עכשיו אחד מבזה אותך, מלגלג עליך, עכשיו יש לך את הבחירה איך אתה מגיב, איך אתה מתייחס. אם אתה אומר עכשיו תשמע, בן אדם הזה הוא רוצח אותי, הוא פשוט רוצח אותי, אז זה יכול להיות הבעל בבית יורד על אשתו, סתם דוגמה, אף אחד לא שומע. יכול להיות שיורד על אשתו בפני הילדים, עוד יותר פוגע. יכול להיות שהוא יורד עליה בפני האורחים, עוד יותר פוגע. סתם דוגמה. יכול להיות בעבודה, במשרד, אחד מדבר על השני. השאלה איך אתה מגיב? יש שתי אפשרויות. אנחנו נדבר על שתי אפשרויות, ננסה להגדיר את הדברים. איזה שתי אפשרויות? יש אפשרות טובה, התייחסות נכונה, ויש אפשרות פחות מוצלחת. אז כל אחד מבין לבד מה שתי האפשרויות. אנחנו ננסה לתת את זה בהמחשה, עם מילים, עם הגדרות, שיעזרו לנו לקחת את זה בזמן אמת, ולעשות מזה תרגיל מעשי שבזמן אמת ישמש בשבילנו גלגל הצלה, כי כל אחד יודע שכשמגיע ניסיון, טרח, נופלים, תוך חצי שנייה אני כבר בנפילה. בכל אופן אומר כאן הבעל שם טוב, ואם יחרפהו אדם יחזיק לו טובה ואהבה בליבו, זה האיש שצילנו מדינה של גיהנום, ובושה וכיסופה בעולם האמת. אחד שמבזה אותי, סבלתי ביזיון ממישהו, הבן אדם הזה אני חייב לו טובה הכי גדולה בעולם, כאילו זה היה הרב שלי. כתוב, עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת מי קודמת? בגמרא כתוב, שואלת הגמרא, נניח אבא שלך נעבדה לו עבדה, והרב שלך גם כן נעבדה לו עבדה באותו רגע. עכשיו אתה צריך לקפוץ ולחפש ולהחזיר את העבדה או של אבא שלך או של הרב שלך. מה תעשה? כל איזה כיוון תלך? זה מימין וזה משמאל, איפה תלך? אומרת הגמרא, ודעת רבו קודמת. למה? שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אחד שמבזה אותי, יכול להיות שאני צריך להעריך אותו ולהכיר לו טובה כמו הרב שלי. למה? מביא אותי עכשיו לחיי העולם הבא. הרי זה כמו רצח. אם אני אקבל את זה נכון, זה כמו מסירות נפש של ממש. ואם אני אלך לתאי הגזים בשירה אדירה עם שמה ישראל, עם אני בידך הפקיד רוחי ובנו של עולם, הרי זה ממך, הכל בהשגחה פרטית. מי שלח לי את הביזיון הזה זה הבן אדם. הבן אדם הזה הוא בובה על חוטים, הוא כלום. זה השם יתברך עכשיו שלח לי ביזיון, חתיכת ביזיון מכובד מאוד. אני הולך לזה בשירה אדירה, אני הולך לזה עם שמע ישראל, בידך הפקיד רוחי, זה מה שאתה שולח לי ריבונו של עולם. אני מקבל את זה, אני מקבל את זה באהבה אדירה, באהבה עצומה. כתוב בקבלה, כתוב בגדולי המוסר, גדולי החסידות, אין לך ייסורים יותר מתוקים מאשר ביזיון. למה? א', זה עוצמתי, ב', לא כואב בגוף, לא כואב בגוף, כואב בנפש. הרמח"ל אומר שבדרך השם, ספר דרך השם, שנכון, ייסורי הנפש יותר קשים מייסורי הגוף, נכון, אבל לא פוגע לך בגוף. פירושו של דבר שיש פה אפשרות, אם תיקח את זה נכון, שזה לא יבטל אותך מעבודת השם. אחד כואב להראש, מושבת במיטה, לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל, לא יכול לעשות גמילות חסד, לא יכול לקיים מצוות, כלום כלום כלום. אבל ביזיון זה נפשי, אם תקבל את זה נכון, לא רק שזה לא יבטל אותך מתורה ותפילה, כי בגוף אתה לא מושבת, אלא הרבה יותר מזה, אתה פה יכול לזכות לכזאת התעלות, כזאת מקפצה. זה יכול לשמש בשבילך כזה מנוף, אתה תמצא את עצמך אין ספור מדרגות קדימה, כמו שנים של עבודה, שנים של עבודה פנימית ומאומצת, תיקון המידות. פעם אחת תקבל ביזיון כמו שצריך, אתה לא יכול לתאר ולשער בנפשך, שבירת האגו הזאת שעשית עכשיו מזככת אותך בצעדי ענק, כמו שנים של עבודה, שנים של לימוד, שנים של שיעורים. פעם אחת תעמוד בניסיון כזה כמו שצריך, אחרי זה אתה תרגיש כמו אחרי מכבסה, תרגיש נקי, תרגיש מקום אחר לגמרי. זה האיש שצילנו מדינה של גיהנום. עכשיו הוא זיקח אותי זיקח אותי. ומבושה וכיסופה בעולם האמת. אם אתה פה מתבייש מבן אדם, בשר ודם, ואתה לוקח את זה נכון, אתה לא מתבייש בעולם האמת. אתה מגיע נקי לעולם האמת. למה? שברת את האגו. הגעת לענווה, להכנעה, אתה מקבל את הנהגת השם, מקבל את מציאות השם. אמרנו באחד השיעורים האחרונים, החלק הכי חשוב בתורה זה הקבלה. תקבל, תספוג, תקבל את המציאות, תקבל את הנהגת השם. למה? כי זה השם, זה לא הבן אדם. ויהיה אחר כל אלה הנוראות מתוק לכל בריאה. ויהיה אחר כל אלה הנוראות מתוק לכל בריאה. אוהב ישראל. תשאל את עצמך, האם אתה עובד על עצמך ואתה אומר, כן כן אני יודע, אמונה אני יודע, כן כן אני יודע, השגחה פרטית, הכל משמיים. כל אחד יודע להגיד את זה, ברוך השם, בעזרת השם, כל הזמן מדבר יפה, הכל משמיים, הכל משמיים, לא נורא, לא נורא, הכל משמיים. אבל בפנים הרגש, משקעים, יום למחרת נזכר בזה, איך היא אמרה לי, איך היא עשתה לי, איך הוא לקח לי, איך? הוא בא לדבר עם אנשים, הוא אומר, כן כן הכל משמיים, אין דבר, אין דבר. מציג את עצמו כאילו הוא צדיק, מציג את עצמו כאילו הוא לא לקח את זה כבד. אבל אם הוא לא עשה טיפול שורש אמיתי, בפנים יש לו גרעין שהולך איתו, גרעין פנימי של כעס, נוגדנים, משקעים שליליים, שנאה. לא עשית כלום. אתה יכול לעבוד על כולם, על הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לעבוד. ויהיה אחר כל אלה הנוראות מתוק לכל בריאה, אוהב ישראל ושונא עצמו כסממית. שונא עצמו כסממית, פירושו של דבר, הלווה והייתי יודע מה פירושו של דבר, זה רק הבעל שם אתה מסוגל להגיד דבר כזה. אבל קצת קצת סממית זה תולעת, זה לטעה, סליחה, כן, לטעה. תולעת. זה בחינת תולעת, זה כמו תולעת. אומר דוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. אני כל כך, לא, כלום, לא נחשב כלום, שום כלום. אז אני הייתי אומר, אם לא הייתי רואה פה את המילים של הבעל שם טוב, הייתי אומר, ענווה, הכנעה, ביטול, לא שווה משהו מיוחד. אני כמו תולעת, לא... פה, בעל שם טוב אומר, ושונא עצמו. פירושו של דבר, שאתה עושה חשבון נפש, אתה במהלך של תשובה, אתה יודע איפה אתה לא בסדר, אתה יודע עד כמה אתה לא בסדר, אתה יודע שאתה לא צריך להחזיק מעצמך, אין לך על מה להחזיק מעצמך, ובכל זאת אתה אוהב ישראל. זה סימן שאתה במקום הנכון. עשית עבודה של שפלות, עבודה של הכנעה, עבודה של ביטול עצמי, נכונה, מדויקת. למה? כי אתה עדיין אוהב ישראל. וזה המפתח הגדול. מתוק לכל בריאה. אדם שהוא יודע בדיוק, לא כמו שאנחנו, אנחנו לא יודעים כלום. לא רואים את עצמנו במילימטר. הצדיק הוא רואה את עצמו... יש לה מפה מדויקת, אמיתית, נוקבת, מלאה, עמוקה מאוד, בדיוק איפה הוא לא בסדר, עד כמה הוא לא בסדר. אנחנו לא מכירים את עצמנו במילימטר, אנחנו עדיין עסוקים באיפור, אנחנו עדיין באיפור החיצוני. אומרים, כן, אני ככה, יש לי פה איזה נקודת חן, פה איזה משהו לא יפה, פה איזה משהו מוצלח, פה איזה תכונה טובה, פה תכונה לא טובה. כל המסע ומתן שלנו עם עצמנו, הכל בחיצוניות כזאת, עוד לא נגענו בנקודה. בשום תחום. אדם צריך לדעת את זה. עוד לא רואה את עצמי בריא. אני עוד לא רואה את עצמי בריא. לא באמת מכיר את עצמי. הרבה אנשים אוהבים להגיד, כן, כן, אני מכיר את עצמי, אני כזה וכזה וכזה, ובזה וזה וזה אני לא בסדר, אבל בזה אני 100%. לא רק שבזה אתה לא 100%, בדרך כלל זה בדיוק הפוך. באותו זה שאתה אומר שאתה 100%, אתה אולי 0.5% מתוך 100. ובכל שאר הדברים שאתה אומר, כן, כן, אני יודע, בזה וזה וזה אני לא בסדר, אתה בכלל לא יודע עד כמה אתה לא בסדר. אבל אחד שכן יודע בדיוק עד כמה הוא לא בסדר, הוא גם יודע עד כמה הוא כן בסדר בתחומים אחרים, הוא בשפלות גדולה, הוא מחזיק את עצמו לתולעת או לתאה או ג'וק או כל אחד לפי מה שנראה לו. אין מישהו שאוהב ג'וק, נכון? זהו, שונא עצמו כסממית. יש אחד רואה לתאה, כבר קופץ עד השמיים. ככה אתה צריך להחזיק את עצמך. תראה ג'וק, תקפוץ עד השמיים, נכון? יפה, ככה גם אתה צריך לראות את עצמך. האם מסופר על גדולי הצדיקים? גדולי הצדיקים, הלוואי והיינו צוחקים באמת, הלוואי וזה היה מצחיק. מסופר על גדולי הצדיקים שרק שמעו לשון הרע, לא דיברו, שמעו לשון הרע, קפצו כאילו הקרב נשך אותם, עקץ אותם, קפצו עד השמיים. מסופר על החזוני שחופץ חיים, שראה פעם ראשונה בחיים שלו מכונית נוסעת בשבת, התעלף על המקום. התעלף, התעלף, אתם פירושים מבינים מה זה התעלף? התעלף, היה צריך להקים אותו, לעורר אותו. בן אדם התעלף ממה? ראה מכונית נוסעת בשבת. איזה הרגש פנימי יש לצדיקים, איזה הרגש פנימי, איזה דקות, איזה חיישנים. מתעלף שהוא רואה מכונית נוסעת בשבת. היו שומעים לשון הרע. אני פה עכשיו שמעתי לשון הרע. לא מדובר שדיבר, לא יזמתי חס וחלילה, צדיק. רק מה לעשות? משמיים גלגלו, שמעתי לשון הרע. קפצו כמו נשך אותם הקרב. ככה הרב דב קוק אמר. איפה הרגש פנימי? איזה עדינות נשמתית, הכל בתהרה כזאת שכל קטם הכי קטן מורגש. אז אחד כזה הוא מסוגל, אם הוא עושה עבודה טובה, להיות שונא עצמו כסממית, ממש כמו שאחד רואה ג'וק וקופץ, ממש סולד, סולד ממנו, שונא אותו. לא צריך לשנוא ג'וקים, לא צריך לסלוד מהם ולא צריך להיבהל מהם. אבל לאור המצב, לאור המצב אני אומר, יש רצוי ויש מצוי. לאור המצב, זה המחשה טובה. ככה האדם צריך להתייחס לעצמו אל מול העבירות שלו, אל מול חוסר תיקון המידות שלו, אל מול האגו המנופח שלו, כל הדברים האלה. מה המפתח לדעת שקיבלת את זה נכון וזה לא מדכא אותך, זה לא הופך אותך להיות בעצבות, בדיכאון, שתעצור אותך מכל עבודת השם שלך? ואז מה הרווחנו? מה הרווחנו? אם אתה עושה חשבון נפש ועכשיו הפסקת מכל עבודת השם שלך, אז מה הרווחנו? לא הרווחנו כלום. זאת אומרת, אתה צריך לעשות חשבון נפש נוקב ולדעת בדיוק במה אתה בסדר, במה אתה לא בסדר, ויחד עם זה שזה לא יעצור אותך. המפתח, כמו שהבעל שם טוב אומר פה, שני הדברים האלה: ויהיה אחר כל אלה הנוראות מתוק לכל בריאה, אוהב ישראל, תבחן את עצמך עד כמה אתה יכול עכשיו במצב הנוכחי, שעשית חשבון נפש, ראית כמה אתה לא מוצלח, שזה לא יבוא על חשבון הזולת. למה? יש לי עבודת השם, יש פה עבודה. מה שלא הייתי בסדר, מה שאני עדיין לא בסדר, אוקיי, נתקן, נחפש דרכים איך לתקן, נתפלל על זה, יהיה רצון. אבל כרגע לא להוסיף חטא על פשע. אוהב ישראל מתוק לכל בריאה ושונא עצמו כסממית, שניהם ביחד. גם אני יודע כמה אני גרוע וגם אני אוהב את הזולת. אוהב את הזולת פירושו של דבר שבאיזשהו מקום אתה עדיין אוהב את עצמך. יפה, אתה בדרך הנכונה. יש כאן עוד ארבע מילים, סוף המשפט הזה ארבע מילים, ולזה רציתי להגיע. והכל בלב שמח פתוח. אומר כאן הבעל שם טוב, והכל בלב שמח פתוח. שלוש מילים אני קצת מבין, המילה הרביעית צריך קצת לחשוב. מה פירוש פתוח? והכל בלב שמח פתוח. אז זה הנושא שלנו היום. הרבה פעמים קורה, אתה מדבר עם מישהו, יש שיחה, מהלך השיחה אתה מדבר איתו והוא, אתה מדבר והוא מהנהן בראש, כן, 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 אז זה נראה שהוא מקשיב. לפעמים אתה מרגיש בלב, אתה פשוט מרגיש אותו שהוא לא איתך, הוא רק אומר כן, כן, והוא לא איתך באמת. אתה מרגיש שהוא לא לגמרי איתך, הוא איתך עם האוזן אבל לא עם הלב. מוכר, נכון? הבן אדם עכשיו הוא בכלל לא מתרכז במה שאתה אומר, הוא חושב על עצמו, על מה שמעניין אותו, ולא על הקשר שלו איתך כרגע. ככה גם אנחנו עם השם יתברך, מקיימים מצוות, לומדים תורה, אבל סגורים בקופסה. כמו שאמרתי פעם, אחד יכול להיות דתי, מקיים את כל המצוות, אבל הוא עובד את השולחן ערוך, והוא לא עובד את הקדוש ברוך. הוא כל הזמן עם העיניים למטה. בוא נראה מה אני צריך לעשות פה, בוא נראה מה אני צריך לעשות שם, פה מצווה כזאת, פה זה. אפילו דקדוקי מצוות ומקפיד על הכל קלה כבחמורה, אבל דבר אחד הוא שכח, את הקדוש ברוך. והבן אדם מתפלל, מתפלל, והבן אדם אומר תהילים, והוא סגור, סגור בקופסה, בן אדם עם עצמו. המטרה שלנו ומשימת החיים שלנו זה להישאר פתוח בכל מצב, להישאר עם ערוץ תקשורת פתוח עם בורא עולם. ערוץ תקשורת פתוח לא במובן המילולי בלבד, אלא במובן הפנימי. האם אתה פתוח או סגור? מה פירוש פתוח ומה פירוש סגור? היצר גורם לנו חסימות, כל הזמן חסימות, וככה הוא מרחיק אותנו מעצמנו, מרחיק אותנו מהנשמה שלנו, שם מחיצות, חסימות, בינך לבין האור של הנשמה שלך. התפקיד שלנו בעבודה הפנימית שלנו זה לזהות את החסימות האלה ולטפל בהם. תמיד להישאר פתוח. מה שלא יהיה בכל המצבים, תמיד תישאר עם ראש פתוח, עם לב פתוח, עם השם יתברך, באמת. באמת. לפעמים אדם נכנס לאיזה ניסיון קשה, והוא מדבר עם השם. מדבר עם השם. ריבונו של עולם, זה. אבל בפנים הוא סגור. סגור כמו בקופסת סרדינים. למה? כי הוא שקוע במצוקה שלו, והפנייה שלו לשם יתברך היא לא בדיבורים של אמת. רבי נחמן יש לו מושג, דיבורים של אמת, פחות או יותר בתחילת ליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן, הבעל יטמע, על מה שחז"ל אומרים, הבעל יטמע פותחין לו, הבעל יטמע פותחין לו. פירושו של דבר, בוא, אתה רוצה להיטמע, בוא, אפתח לך פתחים להיטמע. הבעל יטהר, מסייעין לו. אתה רוצה להיטהר, נסייע לך להיטהר. תלוי בבחירה שלך. מסביר רבי נחמן באופן קצת אחר, באופן הפוך מהפשט, הבא להיטמע פותחים לו פתחים לצאת מן החושך, הולכים לקראתו. אחד שהוא בנפילה, בעומק הנפילה, לא עוזבים אותו, משמיים עוזרים לו, פותחים לו פתחים לצאת מן החושך. מה זה הפתחים האלה? הפתחים האלה זה דיבורים של אמת. אם אתה תדבר דיבורים של אמת עם השם יתברך, זה הפתחים שיעזרו לך לצאת מהחושך, מכל חושך. רק שזה יהיה אמיתי. דיבורים של אמת, מעומק הלב, לא בחיצוניות, אלא מעומק, עומק, עומק הלב. בפשטות, בתמימות גדולה. בלי הצגות, בלי איפור, בלי קוסמטיקה. אתה עכשיו עומד מול בורא עולם. רוב הדיבורים שלנו עם השם יתברך זה קוסמטיקה. פעם אחת תדבר דיבורים של אמת, יצא לך משפט אחד באמת, אתה תרגיש את זה חזק מאוד, חזק מאוד. הצדיקים יכולים להיות יום שלם במצב של דיבורים של אמת. זה דבקות עליונה. מה זה למשל פתוח וסגור? ננסה להכיר את המושגים האלה. הדוגמה הכי פשוטה, אחד שהוא בעצבות, הוא חסום. זה קל לראות את זה. עזרת השם, השם יזכה אותנו לדבר על דוגמאות יותר עדינות, יותר מתוחכמות. ניקח את הדברים הפשוטים בהתחלה. אדם עצוב, הוא חסום. הוא נעול. גם בקושי אפשר לדבר איתו. אדם שמח, הוא פתוח. בלי חסימה. מה שנקרא בקבלה מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. אחד שהוא בשמחה, הוא במוחין דגדלות. רוחב הדעת. בדרך כלל זה יבוא לידי ביטוי גם בעוד דבר. אתם יודעים מה זה? נשימות עמוקות. נשימות עמוקות. רבי נחמן אומר, יש מושג כזה על פי קבלה מהזוהר שנקרא כנפי ריאה. כנפי ריאה. הריאה, כשנושמים, זה משחרר את הבן אדם ומשמח אותו. הנשימות עמוקות זה משמח את הבן אדם. תבדקו, תנסו, תראו. אדם שהוא במוחין דקטנות, בדרך כלל הנשימות שלו קצרות, נשימות כלב. קחו אחד בכעס, מרגישים את זה הכי חזק. נשימות, ממש נשימות כלב. נשימות קצרצרות כאלה, מחוסר אוויר, הוא גם כן לא יכול לחשוב בבהירות, הוא יעשה דברים שרק הוא יצטער עליהם, הוא יגיד דברים שרק הוא יצטער עליהם. המוחין שלו עם מוחין דקטנות, הכוונה, הכל מצומצם מאוד מאוד. פעם אמרתי באחד השיעורים, שאחד המאפיינים של מוחין דקטנות, מי שירצה יכול לשמוע על זה ברחבה, בסדרה סולם של עלייה. בכל אופן, בשיא הקיצור, אחד המאפיינים של מוחין דקטנות, שהמידע והאינפורמציה הרוחנית שנמצאת אצלך בראש ובלב, לא זמינה בידך. זה לא זמין. בשבילך זה לא זמין כרגע. אתה כל כך מצומצם, אתה כל כך דוהר אל תוך התהום, אתה לא יכול לחשוב, אתה לא יכול כלום, לא יכול אפילו להיזכר בעיצות שלמדת בעבודת השם. אתה פשוט הולך קצון לטבח אחרי היצר. אבל אחד שהוא במוחין דגדלות, בשמחה, משוחרר, יש לו שיקול דעת. יש לו שיקול דעת. לכן תמיד צריך להיזהר לא לקבל החלטות חשובות בחיים, אפילו החלטות פחות חשובות, לא לקבל החלטות בזמן שאתה במוחין דקטנות. בטוח אתה תעשה טעות. אתה לא יכול להפעיל פה שיקול דעת בהיר וברור ומאוזן, כי אין לך יישוב הדעת. אין לך יישוב הדעת. אתה בעצבות, אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה כלום, רק את עצמך. אתה בכעס, אתה רואה עוד פחות. אתה לא יכול לשקול את כל הגורמים, כל ההשלכות, כל התוצאות של ההחלטה שלך. אתה לא יכול לראות שום דבר. עד כדי כך אתה לא יכול לראות שאתה כבר מעוות את כל המציאות. שנדמה לך כבר ממש, נכנסת לעצבות כזאת, שנדמה לך שכולם שונאים אותך. שבעצם כולם אוהבים אותך. כל המציאות כבר מתהפכת לגמרי. נו, אז במצב כזה אתה רוצה לקבל החלטה? יש איזה זוג אחד שפעם באו אליי. מה הייתה הבעיה שם? על כל דבר הכי קטן שהבעל אומר או עושה, גמרנו, אני מתגרשת. אני הולכת, גמרנו. לא, זה סוף הדרך, אין. גירושין, על המקום. כל דבר הכי קטן.